ראינו בפעם הקודמת את הדברים של חז"ל על כמה הדברים שיש לנו, כמו בקריאת מגילה, הלל, קריאת שמע וגם בתפילה, הנקודה הזאת של הסדר, בסדר? הנקודה הזאת של הסדר. ודיברנו על זה שכל זה בא ללמד אותנו קודם כל איזשהו עיקרון, שתפילת 18 זה נכון שיש בה ברכות על נושאים שונים, ב-19 ברכות על נושאים שונים. ועדיין יש פה איזו הדגשה שהברכות האלה הם לא איזה לקט. אני אתבונן בו בצורה יותר מעמיקה במשך השנה, זה שבעצם יש בתפילת 18 זה לא סתם איזו הוראה חיצונית כזאת שלא לשנות את הסדר. לא סתם שהראש למטה והרגליים נמצאים במקומו הנכון, ואם חלילה כמו שהוא היה צריך לתפקד. בעולם הרוח יש, בעולם הרוח יש סדר חשוב לדעת. זה אין בהם לוגיקה, כאילו. זה לא נכון. כל מיני כמו זיקוקים כאלה, נכון? פה יורים, שם יורים, אין איזה סדר. פה איזה הברקה, פה איזה הערה. קצת להעיר את החיים פה, קצת פה. לא, התורה היא סדר העולם, התורה היא דבר מסודר, התורה יש בה חוקיות, התורה אין משהו מסודר כמו התורה, התורה היא הסדר של כל העולם. התורה היא, יש בה שכל, יש בה, היא ההיגיון העליון של כל הבריאה. אז צריך להבין אותה, צריך להתבונן בה, לראות את המבנה שלה, להבין, להשתדל, לרצות להבין אותה עד הסוף. אתה רוצה להבין את העולם בצורה הכי שלמה, אתה יכול להבין את העולם על פרטיו ופרטי פרטיו, על כלליו ועל פרטיו. אתה יכול ללמוד את זה דווקא מתוך התורה. התורה, כמו שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת, התורה היא הסדר האלוקי של הבריאה. לא סדר טכני, אלא סדר המהותי של הבריאה. ככה כל דבר שאנחנו אומרים שיש בו סדר, התפילה יש בה סדר. כלומר, יש בה סדר, וזה דבר מאוד חשוב שאנחנו רוצים ללמוד אותו. את זה הדגשנו בפעם הקודמת. והפעם אני רוצה להתקדם לעוד משהו, כי חוץ מהאמירה הכללית שבתפילה יש סדר, אז יש גם איזשהו סדר גם ספציפי שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, קצת יותר קונקרטי, עוד לפני שאנחנו נכנסים לברכות עצמם, בסדר? לכל ברכה וברכה, אנחנו בעצם רוב השנה אנחנו נעסוק בברכות עצמם, נלמד ברכה אחרי ברכה. דיברנו על זה בפעם הקודמת, אנחנו נלמד את המטרה שלנו זה ללמוד. כל ברכה נלמד אותה בשני חלקים, נלמד את הרעיון קודם כל של הברכה, את האידיאל של כל ברכה, את השאיפה, אנחנו נראה עוד אני חושב שכשאני למדתי את התפילה, כשיצא לי קיו, כשאני החלטתי בצעירותי לחקור קצת יותר את התפילה, לנסות להעמיק בה, לנסות להתבונן מה עומד ככה מאחוריה, מה המשמעות שעומדת מאחורי כל הברכות, זה היה בשבילי כמו באמת תגלית, ממש, תגלית מהפכנית, שבעצם זה כמו לגלות את אמריקה, כמו לגלות את הירח, כמו באמת, זה משהו שכאילו אתה בעצם, יש פער אדיר בין מה שידעתי לפני כן ואיך שהתייחסתי בתור נער או בתור ילד, אני יודע מה, לברכות, לבין איך שאחר כך למדתי להבין אותם ולהכיר אותם בתור אדם, נגיד מישהו שקצת יותר למד תורה ולמד אמונה ו... להתבונן בהם בצורה יותר עמוקה, וכל ברכה, וכל מה שכאילו במשך הרבה שנים היה נראה לי משהו מאוד כזה נדוש וחוזר על עצמו, ואולי גם לא נוגע אליי כל כך, אז זה היה בשבילי תגלית ממש, כאילו לגלות את התפילה, לגלות גם את ה... לגלות גם כל ברכה בפני עצמה מהי, וגם לגלות את ה... את הסדר האידיאלי שיש בה, שיש בתפילה. זה מה שאני רוצה לנסות לשתף אתכם, להעביר לכם במשך השנה. עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים ל... לפני שאנחנו מגיעים לברכות עצמם, אז אני רוצה לקרוא פה מתוך דברי חז"ל, הרי אתם יודעים בעצמכם שהתפילה, גם לפני עוד לפני החלוקה הזאת ל-18 ברכות, יש עוד חלוקה בתוך התפילה, חלוקה אולי מקדמית, וזה בעצם מה שאנחנו מכירים את העובדה שתפילת 18, תפילת עמידה תמיד בכלל, תפילת, כל תפילת עמידה, גם אם היא לא של 18 ברכות, למשל בראש שנה, כמה ברכות יש בתפילה בראש שנה? בתפילת עמידה 9, נכון? כמה יש ב... כמה יש ביום כיפור? או לא, נגיד... נגיד בשבת יש 7, נכון? תפילת 7. נכון? תפילת 7. אז זה קצת משתנה. אבל יש משהו בכל זאת שמשותף לכל המצבים האלה, שהתפילה היא מחולקת לשלושה חלקים, נכון? יש לנו מה שנקרא את השלוש ראשונות, זה אגב, זה חלוקת ברזל כזאת, היא תמיד קיימת, בכל ה... גם בחגים, גם בזה, זה לא משתנה. נכון? יש לנו תמיד את השלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ואת האמצעיות. האמצעיות זה משתנה, כמה ברכות זה, זה גדול. אבל באופן כללי, במבנה של התפילה, תמיד השלוש ראשונות ושלוש האחרונות הן תמיד נמצאות. והאמצע הוא יכול להשתנות. מה זה? כן, לפי חלק מהנוסחים, כן. פה ושם יש תוספות קטנות, דברים כאלה, אבל באופן בסיסי, המבנה הזה של התפילה הוא מבנה הברזל של התפילה. זה אומנם משתנה למשל בין החגים לבין אמצע השבוע, נכון? כי באמצע השבוע, בימי חול, מה ההגדרה של הברכות האמצעיות? בקשות. באופן כללי, בחגים, אנחנו לא מבקשים. גם הברכה האמצעית, זה הופך להיות כאילו קדושת היום. זה לא, זה פחות ברכות, פחות בקשות כמו שיש לנו באמצע השבוע. אבל בואו נקרא פה את הדברים של חז"ל, אתם רואים? נתחיל פה לא יודע מאיפה קראנו בפעם הקודמת, אבל אני נתחיל מהמקור השלישי היום, בסדר? כתוב כאן ככה. ירושלמי ברכות, פרק ב', דף ד'. רב אחא, בשם רבי יהושע בן לוי, אומר כך. אף מי שהתקין את התפילה הזאת, על הסדר התקינה. אבל דווקא כאן עכשיו, הוא מפרט את הסדר, באופן שעליו דיברנו עכשיו. איזה סדר הוא מדבר עכשיו? שלוש ברכות ראשונות ושלוש ברכות האחרונות שבחו של מקום והאמצעיות צורכן של בריאות. אז קודם כל יש פה את החלוקה לשלוש, נכון? יש לנו את השלוש ראשונות, שלוש אחרונות, יש לנו את הברכות האמצעיות. לפי הירושלמי הוא עשה, הוא בעצם חילק אותם, מצד אחד זה שלושה חלקים, מצד שני הוא חילק אותם לשני סוגים. נכון? כי הוא קרא גם לברכות הראשונות וגם לברכות האחרונות, הוא קרא להם שבח בעצם. הוא שם אותם תחת כותרת אחת של שבח. הוא לא עשה הבדל, הירושלמי לא הבחין בין השלוש הראשונות לשלוש האחרונות. הוא קרא לשתיהן ברכות שבח, ולאמצעיות הוא קרא... זה מה שאנחנו קוראים ברכות. אבל עוד מעט אנחנו נראה אנחנו נראה במקורות נוספים, גם בגמרא בבבלי, וגם אחר כך גם ברמב״ם, שבעצם זה צריך כאילו לשדרג את ההגדרה של הירושלמי, לדייק אותו קצת יותר. ובכל זאת להבחין בין הברכות הראשונות לברכות האחרונות, זה לא אותו דבר. כי בכל זאת יש לפי הירושלמי, כי היית יכול לחשוב שזה בעצם, חזרה לאותה נקודה כמו שיש בהתחלה. כמו שבהתחלה שיבחנו, גם בסוף אנחנו משבחים. זה נכון ולא נכון. זה נכון, ואנחנו תכף נראה שבאמת איך הדברים בתוך ה... גם בגמרא בבבלי, גם ברמב״ם, קצת משדרג ומדייק את ההגדרה הזאת. זה לא סותר בהכרח את הירושלמי, אבל זה מדייק את ההגדרה יותר. כתוב כאן ככה, בואו נקרא, כן.
רב, זה לא מסוכן מדי כל העניין של יותר מדי להיכנס כאילו בפנים התפילות. כאילו, התפילות אמורות להיות זמניות, כן? אנחנו מקווים שכל יום יגיע כאילו בית המקדש. אם אתה נכנס לזה יותר מדי חזק, אנשים יחברו לזה יותר מדי, כאילו יותר מדי לתפילה, ואז יהיה להם נורא קשה, כאילו התפילות של פעם היו קצת קצרות. ואז תוסיפו תוספות עם השנים, כי אמרו כאילו זה זמני, 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 וזה לא מתקדם. זה לא מסוכן מדי שאנשים ייכנסו לזה.
אתה כאילו שואל שאלה בכלל, אתה שואל שאלה שהיא... בכלל על זה שאנחנו מתפלים תפילה לפי נוסח. מה? טוב. זה טיפ-טיפה סטייה מהנושא. אני לא אומר שזה לא חשוב, זה חשוב. אני אענה על זה בקצרה, זאת אומרת, אני... תראה, קודם כל, מי שתיקן את התפילה שיש לנו, התפילה, אני מדבר תפילת העמידה כרגע, בסדר? תפילת העמידה שיש לנו היום, מי שתיקן אותה, זה בבסיס, זה אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה זה היה אחד הפורומים בהיסטוריה היהודית הכי איכותיים, הכי חשובים, שבעצם גם היה פורום גדול מאוד שהיו בו גם נביאים וגם חכמים גדולים, שהם חיו בתקופה שבין בית ראשון לבית שני, בגדול, והם בשלב מסוים, כשהם ראו שעם ישראל היה במשבר, נכון, זה נכון שלפני כן התפילה... היא, גם לפני כן התפללו, אבל התפילה הייתה יותר ספונטנית, נגיד, בצורה כזאת, יותר אישית, יותר ספונטנית, ומסיבות שצריך להאריך בזה בנושא הזה, אבל הם הגיעו למסקנה שהדבר היותר נכון מבחינה היסטורית לעם ישראל, בנקודת הזמן הנוכחית שבה הם היו, שבעצם זה נכון עכשיו שעם ישראל יקבל תפילה יותר מאורגנת, יותר מסודרת, יותר... בעצם החשש היה... שכאילו בעצם כל העולם התפילה עלול להתפוגג בעצם. בגלל חורבן, זה קשור לחורבן ולגלות. הם הגיעו למסקנה שעם ישראל לא... כל עוד עם ישראל היה בארץ וחי חיים טבעיים, שלמים יותר נגיד, בסדר? אז באמת התפילה היא נבעה מבפנים בצורה טבעית, בצורה יותר מדויקת, יותר מרוממת, יותר אמיתית. יותר קרובה לקדוש ברוך הוא נגיד, בצורה יותר שלמה. אבל ברגע שהם ראו שעם ישראל, הם הבינו שכנראה כבר בזמן חורבן בית ראשון, הבינו שעם ישראל בעצם, יש בהרבה מקורות שרואים, שגם מראש הבינו שבית שני, למדנו את זה שנה שעברה, מי שהיה בשיעורים על פורים, שבעצם כבר מראש די ידעו שבית שני זה לא הולך להיות הגאולה השלמה בעצם. הבינו שזה מין תחנה כזאת, תחנת ביניים לפני הגלות הארוכה של 2000 שנה, אז בעצם הבינו שהם נמצאים לפני איזה 2,000-3,000 שנות גלות בעצם. הם הבינו שבגלות, גלות זה לא רק בלבול פיזי, זה לא רק פיזור פיזי, אלא זה גם פיזור נפשי, רוחני, תורני, תודעתי. ובמילא זה גם מאוד משפיע על עולם התפילה, זה כאילו בעצם עלול להפוך את התפילה בעצם ללא ממוקדת, ובמילא גם שיש בה גם סטייה מהותית מהערך העיקרי שלה, מהתוכן העיקרי שלה. ולכן הם העניקו לנו במובן הזה מתנה, בסיטואציה הזאת הם העניקו לנו מתנה מאוד מוקדה וחשובה, וזה תפילת 18, תפילת 18. עכשיו אחרי שיש לנו את המתנה הזאת, אנחנו לא עוזבים אותה כל כך מהר, היא דווקא יכולה להבין עבורנו איזשהו מצפן מאוד מאוד חשוב, דווקא לחזור כאילו ל... בעצם מי ש דווקא היום, אני אומר דווקא היום שאנחנו נמצאים בדור של גאולה, יש בכוחה של תפילת 18, ככל שנעמיק בה יותר, וזה בעזרת השם, זה המטרה של השיעורים האלה בעצם. אמרתי לכם פעם שעברה שמעתי את המשפט הזה מהרב יעקב לבנון, שהוא אמר שתפילת 18 זה כל תפילת 18 זה בעצם זה תהליך גאולתם של ישראל, זה בעצם התמונה השלמה של הגאולה. אנחנו נראה את זה, בסדר? אנחנו נראה את זה בשיעורים. זה המטרה של השיעורים. לפתוח את תיבת הפנדורה של תפילת 18 ולגלות את התפילה הזאת. ולראות איך שבעצם תפילת 18 יש בה סרטוט מאוד מדויק, מאוד אידיאלי, של החיים השלמים של עם ישראל. שאליהם אנחנו שואפים. ודווקא היום שאנחנו נמצאים בתקופה של גאולה, ואנחנו מאמינים שזה גאולה, דווקא תפילת 18 היא מאוד מאוד יכולה לעזור לנו לבנות בקרבנו בצורה עמוקה. התפילה היום היא מאסט, כאילו, היא דווקא היא הכרחית, היא יכולה לגאול אותנו ממש, היא יכולה לקדם אותנו בגאולה. כי ככל שאנחנו נהיה קשורים אליה בצורה עמוקה, בצורה אמיתית, נבין את הרעיונות, נבין את האידיאלים, נבין את השאיפות, נבין את החזון הגדול שמובע בתפילת 18, אז אנחנו באמת נהיה יותר מחוברים למטרות הגדולות והעמוקות של הגאולה, של התחייה השלמה של עם ישראל. בסדר? לכן זה חשוב הלימוד הזה. הלימוד הזה הוא חשוב לא רק בשביל לדעת איך להתפלל, הוא חשוב בשביל לגאול אותנו. אנחנו, הברכה שאנחנו אומרים לפני תפילת 18 זה גאל ישראל. כל המטרה של התפילה זה הגאולה. הגאולה, נכון? כתוב שצריך לסמוך גאולה לתפילה, נכון? אתם יודעים את זה, נכון? יש דילמה. האדם בא לתפילת ערבית, נכון? הוא מאחר. קורא לנו שאנחנו מאחרים, נכון? יש ערך, למה אנחנו בעצם... טוב, לא תמיד יודעים את זה. מה זה לסמוך גאולה לתפילה? יש, בעצם אנחנו לא שמים לב לזה. אני קצת... סוטה, אבל לא סוטה. רק בא להסביר משהו. מה זה המושג הזה של לסמוך גאולה לתפילה? אנחנו בעצם, בתפילות שלנו, בעיקר בתפילת ערבית ובתפילת שחרית, אנחנו בעצם מצמידים שתי מצוות בעצם. איזה שתי מצוות? יפה מאוד. קריאת שמע ותפילה בעצם. בעצם קריאת שמע זה לא תפילה. זה מצווה אחרת. זה מצווה אחרת. יש מצווה להתפלל, ויש מצווה שאדם צריך לקרוא קריאת שמע. לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. זה בעצם שתי מצוות. איך אני יודע שזה שתי מצוות? תביאו לי איזו הוכחה אחת שזה שתי מצוות, כאילו. בדיוק, שתי זמנים שונים, נכון? זה עד 3 שעות, זה עד 4 שעות. זאת אומרת, אתה רואה, זה קריטריונים שונים, זה הגדרות שונות, זה שתי מצוות. באמת זה שתי מצוות. זה מאוד חשוב, כי במובן מסוים, גם הכוחות הנפשיים שאתה משקיע בכל אחד מהמצוות האלה, זה לא בדיוק אותו דבר. צריך להבין שאתה עושה שתי מצוות, שאתה קורא קריאת שמע זה מצווה אחת, שאתה מתפלל זה מצווה נוספת, בסדר? וכשאני אומר להתפלל, זה בעיקר, זה נכון שהיום הכל אצלנו, הוא הפכו אותו למקשה אחת, ובעצם קריאת שמע היא משולבת בתוך התפילה, אוקיי? נכון? היא משולבת. בעצם היה אפשר לקיים את שתי המצוות האלה בצורה נפרדת. זאת עכשיו ואת השנייה בעוד שעה. בסדר? מה? היה אפשר לעשות את זה. היה אפשר לעשות את זה. נכון? אחרי צומות, שמה? ואחר כך חוזרים... מה עושים? עושים ערבית מוקדמת ואחר כך משלימים קריאת שמע. כאילו, כיוון שלא קראנו קריאת שמע בזמן. אבל בכל זאת, קוראים את הכל ביחד. כן. בסדר. אני רק אומר, חשוב להבין את זה, שזה שתי מצוות. והתפילה העיקרית, כמו שאמרנו שבוע שעבר גם כן, זה תפילת עמידה. זה תפילת עמידה, תפילה בלחש. אלא מה? מה זה סמיכת גאולה לתפילה? יש דבר כזה שנקרא קריאת שמע וברכותיה, נכון? יש ברכות קריאת שמע. מה זה ברכות קריאת שמע? בדיוק, יש ברכות, כמו שזה, נכון, זה המשניות במסכת ברכות, אתם בטח מכירים את זה, שיש לפני המצווה ואחרי מצוות קריאת שמע, למצווה הזאת נלווים כמה ברכות. נגיד בתפילת שחרית, בסדר? יש יוצר אור שמסתיים ביוצר המאורות, זה ברכה אחת. ואחר כך יש ברכת אהבה רבה, נכון? שמסתיים בבוחר במו ישראל באהבה. זה שתי ברכות, זה נקרא ברכות קריאת שמע. שאומרים אותם לפני קריאת שמע. הן קשורות למצוות קריאת שמע. בסדר? ויש גם ברכות, לפעמים זה ברכה אחת, לפעמים זה שתיים, אחרי קריאת שמע. נכון? איזה ברכות יש לנו? בבוקר יש לנו ברכה אחת, אחת לאחריה. איזה ברכה? גאל ישראל. ברכת, זה נקרא ברכת גאולה. אוקיי? שתי ברכות לפני קריאת שמע, וברכה אחת של קריאת שמע אחרי קריאת שמע. בלילה יש לנו עוד ברכה, השכיבנו, נכון? בסדר. עכשיו, למה מצמידים? למה עושים קודם קריאת שמע ואחר כך 18? מה חז"ל אומרים? למה מצמידים אותם ביחד? כדי לסמוך גאולה לתפילה. מה הכוונה לסמוך גאולה לתפילה? כיוון שהברכה שאחרי קריאת שמע, שהיא ברכת קריאת שמע, היא שייכת לקטגוריה של קריאת שמע, בסדר? זה בנפרד וזה בנפרד, נכון, רגע. נכון, זה בנפרד וזה בנפרד, וזה בעצם ברכת גאל ישראל, לא גואל ישראל שבתוך תפילת 18, בסדר? אלא גאל ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל, שאומרים לפני קריאת, לפני 18, זה בעצם הברכה שחותמת את קריאת שמע. היא נפרדת, בסדר? אבל בכל זאת, הצמידו אותם. ראו בזה ערך בהצמדה הזאת. למה? כדי לסמוך גאולה לתפילה. ראו ערך, להצמיד את נושא הגאולה לתפילה. ובגלל זה אנחנו כאילו מצמידים בסדר הזה את שתי המצוות האלה. כדי לסמוך גאולה לתפילה. מה זה לסמוך גאולה לתפילה? כיוון שהברכה שאחרי קריאת שמע. אגב, חז"ל שואלים, נכון? יש שאלה, מה אם משכיבנו פתאום נכנס באמצע בלילה? אז איפה סמיכת גאולה לתפילה? אז הגמרא אומרת, זה גאולה אריכתא דמיא. הגמרא יש איזה מין, כמו זה... לא משנה, לא ניכנס לזה כרגע. מה? נכון, בסדר, צריך לענות על כל השאלות האלה. אתם צודקים. אגב, אשכנז לא אומרים. נוסח אשכנז לא אומרים. לא משנה, לא יודע אם זה הסיבה, אבל נכון, זה שאלה כל הדברים האלה. זה שאלה, בסדר? אבל באופן כללי, יש ערך לסמוך... אגב, יש דילמה הלכתית, נכון? אדם מאחר לתפילה. בערב. אתה בא מאוחר, היית תורן, בסדר? הגעת מאוחר לתפילת ערבית, אתה מגיע, אתה נכנס לתור בית המדרש, אתה רואה החזן כבר נמצא באשכיבנו, בקדיש, ש... מה לעשות עכשיו? הרי יש מצד אחד ערך של תפילה בציבוכים, ותמיד תדעו את זה, תזכרו את זה, דבר מאוד מאוד חשוב, לא תמיד יודעים את זה. לפעמים המאה הארצות לא יודעים את הדבר הזה. רבותיי, מה זה נקרא תפילה בציבור? תפילה בציבור זה לא שעשרה, אנשים נמצאים ביחד, וכל אחד מתפלל 18 באיזה זמן אחר. להתפלל תפילה בציבור, עיקר תפילה בציבור, זה עשרה אנשים שמתפללים באותו זמן תפילת הלחש. מתחילים ביחד, כמו שיש בצבא אישור קו, אתם יודעים מה זה אישור קו? כולם צריכים ללכת באותו קו. גם בתפילה אנחנו צריכים ליישר קו, צריך להתחיל 10 אנשים, תפילת 18 ביחד. זה נקרא תפילה בציבור, זה נקרא להתפלל במניין. בסדר? אם היו 10 אנשים בבית הכנסת, ו5 הגיעו מאוחר והם עדיין בפסוקי דזמרה, ורק 5 מתחילים עכשיו 18, זה לא נקרא... העיקר הערך של תפילה בציבור לא מתקיימת פה. בסדר, עדיין, נכון, גם 3, אבל העיקר תפילה במניין זה 10, בסדר? ועיקר תפילה בציבור, בסדר? עיקר התפילה הציבורית זה כשעשרה אנשים מתפללים יחד. עוד פעם, יש מצבי דיעבד והנומר, יש גם כל מיני דברים מה עושים בדיעבד. הרבה פעמים נגיד בצבא, יש בקושי מניין, אתה חי ביישוב קטן, יש בקושי מניין. יש כל מיני התפשרויות, אבל אתם שואלים אותי לכתחילה, בסדר? לכתחילה, הדבר הרצוי, התפילה בציבור בה הידיעה, זה מינימום 10 אנשים שמתפללים תפילת לחש ביחד. בסדר? רק רגע, אני רק... אז רגע, מה קורה אם אתה בא מאוחר? אז מצד אחד, אתה רוצה להתפלל עכשיו 18 עם הציבור. מצד שני, מה אתה מפסיד? אם אתה מפסיד, אתה הרי יכול להתפלל עכשיו תפילת 18, ולהשלים אחר כך קריאת שמע או ברכותיה, נכון? אז מה יותר נכון? כי הרי מצד אחד, יש פה שני ערכים שמתנגשים, התנגשות ערכים, בסדר? מצד אחד, יש את הערך שדיברנו עליו קודם, של סמיכת גאולה לתפילה. לכן, אם לא תצטרף לציבור, ואתה תתפלל עכשיו את התפילה לפי הסדר, אתה תסמוך גאולה לתפילה. אבל זה ייקח לך כמה דקות, נכון? יכול להיות שכבר הציבור כבר יתקרב לגמור תפילת 18, ואז אתה מפסיד את העיקר של תפילה בציבור, נכון? אז באמת ההלכה, לפי ההלכה, אנחנו באמת מעדיפים להתפלל במניין. מעדיפים את התפילה בציבור, ויותר טוב בסיטואציה הזאת. לא, מנחה זה לא ככה, מנחה זה מה זה אשרי. בעיקר הדילמה הזאת... סליחה? זהו, בשחרית זה בעייתי יותר.
למה ההבדל? כאילו, למה בערבית הסמיכה גאולה תפילה פחות?
כן.
כי ערבית זה לא... ערבית זה לא חובה
לחשוב.
זה רשות, אני לא יודע, נכון, זו שאלה טובה, שאלה טובה, כן. בגלל שערבית זה רשות, זה התשובה? על זה הגמרא עונה?
זה חובה, אבל זה לא כזה משנה.
טוב, בכל אופן, אנחנו לא, כן. בדיוק. בסיטואציה הזאת שאמרתי עכשיו, כן. עכשיו, רגע, עכשיו אני רק אומר, מה הרעיון הזה? בואו לא נסחף יותר מדי, בסדר, זה גם לא שיעור הלכה פה עכשיו. מה? לא, מה מנחה? מנחה אין סמיכה.
מתחיל את
כן, רגע תחיל, כן. אשרי זה כאן, להגיד את זה בזריזות, וכן, כן, תרף. בסדר? עכשיו, רגע. אבל לא, אבל יש פה, השאלה היא מה הגדול הזה, מה זה כל העניין של סמיכת גאולה לתפילה? כן? אז ההסבר הוא, וזה קשור לכל מה שאני מדבר איתכם פה. למה צריך לסמוך גאולה? מה הקשר בין, הגאולה לתפילה? תשובה. התפילה כולה זה הגאולה בעצם. זה הנושא. אתה בא להתפלל, על מה אתה מתפלל? אנשים חושבים שהתפילה היא תפילה רק על צרכים פרטיים או משהו כזה. זה לא נכון. אומר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, באופן מהותי, תפילה היא תפילה, היא תפילת, אנחנו צריכים להתפלל. הוא אומר שלוש הגדרות, רבי יהודה לוי. הוא אומר שהתפילה שלנו היא תפילה, תפילת ציבור, תפילה בציבור, ותפילה בזמן שהציבור מתפללים. הוא אומר קודם כל שהתפילה היא תפילת ציבור. וההגדרה הראשונה, הבסיסית הזאת, לא תפילה בציבור, יש תפילה בציבור. תפילה בציבור, זה הכוונה היא להתפלל במניין. מה זה תפילת ציבור? בדיוק, שהתוכן של התפילה, הערך העצמי של התפילה, מהי התפילה עצמה? באמת, העיקר התפילה, יש מקום לבקשות פרטיות בתפילה, אבל באמת הנושא של בקשות פרטיות בתפילה זה ספיח. זה לא עיקר התפילה, רבותיי. חלילה להפוך את עיקר התפילה לבקשות פרטיות. זה לרוקן את התפילה מהערך העיקרי שלה. זה נכון שהרבה פעמים אנשים, וזה כדאי לחזור על זה, רבותיי, מי שרוצה שיעיין בספר תפילת ישרים, יש על זה הרבה, על הנושא הזה. יש הרבה מקום גם להתפלל על הפרט ולהוסיף בקשות פרטיות וכולי. אבל זה הכל בגדר של הסתפחות לתפילה, הסתפח. זה כמו ספיחים, ענפים של התפילה. אבל הלב, השלדה, החוט שדרה של התפילה, הליבה של התפילה, בסדר? עיקר העיקרים של התפילה זה תפילה כלל ישראלית, זה תפילה של האומה, זה תפילה של הגאולה. זה תפילה של כל ההיסטוריה שלנו, זה של כל הערכים, כל החלומות, כל השאיפות העליונות, של כל מה שאנחנו קוראים גאולה. מה זה גאולה? גאולה זה בעצם גאולה, קוראים לה גאולה השלמה, נכון? הגאולה השלמה, הכוונה היא היציאה אל הפועל השלמה של החיים שלנו. כולנו כוספים לגאולה השלמה, נכון? כולנו, זה הכיסופים שלנו, לימות המשיח, לגאולה השלמה, נכון? התפילה היא הסרטוט כאילו, היא התוכנית האדריכלית, הרוחנית של הגאולה. כל סודות הגאולה, כל שאיפות הגאולה, כל מטרות הגאולה העליונות, במובן הכי עמוק שלהם, הן נמצאות בצורה תמציתית בתוך התפילה שלנו. ולכן זה כל כך חשוב לסמוך גאולה לתפילה, כי כשאתה סומך גאולה לתפילה, אתה כאילו אומר, לסמוך גאולה לתפילה זה כאילו להגיד פתיחה כזאת. כמו פתח אליהו, אתה פותח בגאולה, אתה בעצם בא ואומר, מה המטרה שלי בכל התפילה? המטרה שלי בגאולה זה התפילה, זה הגאולה. התפילה זה הגאולה, והגאולה זה התפילה. כל מטרת ה... לכן דווקא, אני אומר דווקא היום, אני אומר את זה היום, יש לנו סיכוי יותר גדול להתפלל בכוונה מאשר לפני 500 שנה. למה? כי אנחנו יותר בפנים, בדיוק, אנחנו יותר יכולים, לפני 500 שנה, זה היה משהו יותר דמיוני כזה, שהיינו מאוד רחוקים ממנו, היה קשה לנו אפילו לדמיין איך הגאולה נראית. היום אנחנו כבר, הגאולה אצלנו, היא שייכת יותר למציאות הממשית של החיים שלנו. ויש, והרב קוק כותב באיזה מקום, באחד הפסקאות שלו, שאם הגאולה, חיים שלנו היום, אם חיי הגאולה שלנו היום, היא לא, אין מצב שהיא לא תחדש לנו הערות בתפילה. זה שאנחנו חיים בדור של היום, ואנחנו חיים בעידן של גאולה, אין מצב שהתפילה היא לא תאיר לנו הערות חדשות ביכולת שלנו להתפלל. ודווקא מי שנמצא, דווקא מי שחי בתודעה של גאולה, ודווקא מי שהיום הוא מאמין בגאולה, דווקא מי שיש לו, לומד אמונת איתנו, אני יודע מה, לומד אורות, לומד את כל היסודות שעוזרים לנו ומסייעים בידינו להביט על התפילה, להביט על המציאות בצורה עמוקה ונכונה, אז זה גם יותר מאיר את התפילה. אז התפילה היא יותר מוארת, התפילה היא יותר שלמה. היא נותנת לנו גם את היכולת להתחבר לתפילה בצורה יותר פנימית, ולשאוף שאיפות עמוקות שהן גם מאוד מאוד נוגעות לחיים הישראלים, שזה הופך להיות רלוונטי. לראות שלא מורידים את זה לכל מיני גם מבוקשים פרקטיים כאילו. אבל זה עמוק מאוד, אבל השאיפות העמוקות האלה היום אנחנו יותר קרובים, כמו שאומרים, כמו שקודם בשיר השיר, הנה זה עומד אחר כותלנו. זה עומד אחר כותלנו. מה זה אומר? זה כאילו מעבר לקיר, הגאולה. הגאולה היום היא מעבר לקיר. הנה זה עומד אחר כותלנו. מה זה אומר? שגם מבחינת המושגים שלנו, מבחינת ההרגשות שלנו, מבחינת השאיפות שלנו, מבחינת היכולת שלנו להבין יותר לאן אנחנו כוספים כאילו בעצם, מבחינת כיסופי הגאולה, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר בריא, במקום הרבה יותר שהוא קשור לזה. לכן עוד יותר היום זה מקבל משמעות, לכן עוד יותר היום זה חשוב ללמוד את זה, עוד יותר היום חשוב לשדרג את התפילה שלנו, להעיר, לפתוח את התפילה שלנו. התפילה שלנו יכולה, גם ממילא התפילה שלנו היום יכולה לפעול גדולות ונצורות. כי אנחנו אנחנו בגאולה, אנחנו לא מדברים רק על משהו הלכתה למשיכה. אנחנו בימות המשיח כבר. ודווקא פה התפילה, זה קשור גם לשאלה ששאלת קודם, בעצם דווקא התפילה הזאת, שאנשי כנסת הגדולה יכולה להיות לנו נכס אדיר היום, להחזיר אותנו לנורמה, להחזיר אותנו לבריאות, להחזיר אותנו לחיי גאולה. חיי הגאולה הם נמצאים, הם המטמון של התפילה בעצם. רק צריך לדעת לפתוח את הכספת הזאת של התפילה, לפתוח אותה, להאיר אותה, להיפגש איתה בצורה גדולה, ואז אתה בעצם, אתה, דרך התפילה עצמה אתה פוגש את, את הזהב של הגאולה בעצם. כן.
אז הסופר לגמרי את המשלמה פרים שפתותינו, כאילו, אנחנו עכשיו מתפללים,
בסדר.
כבר מקריבו קורבן.
נכון.
הקורבן היה אישי.
בסדר.
ציבורי.
מה פתאום? מי אמר לך את זה? מה פתאום? מה פתאום? אבל זה לא עיקר, זה לא עיקר, אגב, קודם כל זה לא עיקר הקורבנות, מה שאתה אומר. קורבנות על חטאים, קורבנות על חטאים. אגב, תסתכל בספר ויקרא, איך פרשת ויקרא פותחת? היא לא מתחילה מהקורבנות על החטאים. חטאים זה פרק ב' של הקורבנות. הקורבן העיקרי, היסודי ביותר. כתוב נכון, כתוב תפילות כנגד אבות תקנום, וגם מה עוד? תפילות כנגד תמידים קידום, תמידים. מסכים את קורבן התמיד, קורבן התמיד. הקורבן הכי יסודי בבית המקדש זה קורבן התמיד. קורבן התמיד הוא לא בעל חטא. הוא לא בא בגלל חטא. קורבן התמיד הוא מבטא את קרבת אלוקים שלנו. את הקשר החי שלנו לקדוש ברוך הוא. לא בגלל חטא. החיים, העבודה, בית המקדש לא נוסד בגלל חטא. בית המקדש הוא ביטוי של השראת שכינה במובן האידיאלי. גם אם לא היה חטאים, היינו ממשיכים להתפלל בבית המקדש. כי בית המקדש זה המקום שבו אנחנו, שיש בו השראת שכינה, שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. לא בגלל החטאים. בית המקדש לא קיים רק בגלל החטאות. בית המקדש זה מקום אידיאלי מצד עצמו, שיש לנו את הדרך לבטא בצורה הכי קבועה, הכי יציבה בחיים שלנו, את הקשר החי, הער, הרענן שלנו לקדוש ברוך הוא. וזה בא לידי ביטוי, למשל, בקורבן התמיד, שהוא הקורבן היסודי ביותר בבית המקדש. שהם מקריבים אותו כל יום. וכל הקורבנות, נכון, אנחנו אומרים במוסף, על עולת התמיד ונזקה, נכון? על גבי. בסדר? זאת אומרת, בנוסף ל. אוקיי? זאת אומרת, מה הקורבן היסודי? הקורבן היסודי בבית המקדש זה קורבן התמיד. שהוא לא קשור לחטא. וזה קורבן לאומי. ולא קורבן של יחיד בכלל. נכון? קורבן התמיד, זה מה שהצדוקים, מה הם רצו לשנות? זוכרים את זה? הם צריכים לזכור את הדברים האלה. מה הצדוקים רצו לשנות? מה היה הוויכוח הגדול של הצדוקים עם חכמי ישראל? הם רצו להפוך את קורבן התמיד לקורבן שיחיד יכול להתנדב ולהביא קורבן תמיד. רצו להפוך את זה למשהו אישי, רצו להקטין את זה. וחס וחלילה, קורבן התמיד זה קורבן ציבור, רק קורבן ציבור, זה תמיד. לוקחים את זה מתרומת הלשכה, מהתרומה שממחצית השקל, שכל עם ישראל היה ביחד היה נותן. למה? כי זה קורבן של כל כלל ישראל. וזה הקורבן העיקרי, היותר עמוק, שהוא מבטא את נצח ישראל, את הקשר הקבוע, לכן הוא תמיד, לכן הוא תמיד, תמיד זה כמו נצח. הוא נצחי, הוא מבטא את נצח ישראל, הקורבן הזה. הקשר הנצחי שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שזה הקורבן בהידיעה שהיו מקריבים בהידיעה, בבית המקדש. וזה לא קשור לחטא. בסדר, נכון שמכוח בית המקדש יש לו גם כוח לכפר על החטאים. זה דבר מאוד חשוב, רבותיי, יש על זה הרבה חומר, הרבה דברים שאפשר לקרוא על זה וללמוד על זה. חשוב לקרוא על זה, ללמוד על זה. בסדר?
זה 18 שקולה כנגד התמיד.
נכון, תפילות כנגד תמידים תקנו. נכון? ולכן יש הבסיס, זה שחרית ומנחה. שחרית כנגד תמיד של שחר, ומנחה כנגד תמיד של בן הארבעים. נכון? תפילות כנגד תמידים, זה קשור בדיוק לרעיון הזה. זה קשור לאותו רעיון שדיברנו עליו עכשיו. לכן אנחנו סומכים גאולה לתפילה, לכן זה קשור לכל זה, שבעצם התפילה, סמיכת גאולה לתפילה, היא מלמדת אותנו גם על הגאולה, אבל היא מלמדת אותנו גם על התפילה. התפילה היא בעצם הכמיהה לגאולה. זה התפילה בעצם. אתה רוצה להגיד לי מה זה התפילה על רגל אחת? התפילה זה תמצית הגאולה. זה מתווה הגאולה, זה כיסופי הגאולה, זה מאוויי הגאולה, זה השאיפות של הגאולה, זה הגאולה השלמה, זה התפילה בעצם. ולכן אנחנו כאילו סומכים גאולה לתפילה. כמובן, אם כבר הגענו לזה, טוב, לא יודע, צריך להתקדם אבל, בסדר? אמרנו מספיק, נכון? בסדר, על הקטע הזה אמרנו מספיק, נכון? רוצה לשאול משהו? רוצה לשאול? כן. מי אמר את מה, רגע, מי אמר את מה שאתה אמרת? לא, אני לא מסכים לזה. לא, לא. הרב קוק מסביר, הרב קוק מסביר, אתם שמעתם בטח על המאמר למהלך האידאות בישראל. שמעתם עליו, נכון? מאמר מאוד חשוב, בספר אורות. למהלך האידאות בישראל. במאמר הזה, הרב קוק אומר שכשעם ישראל היה במיטבו, כשעם ישראל היה במצב האידיאלי שלו, אז הפוך, כל יחיד, הוא לא היה לעצמו. הוא לא חי חיים אנוכיים. הכלל היה משהו כל כך גדול, כל כך מאיר, כל כך קדוש, כל כך משמעותי, כל כך מגנטי, כל כך נשגב, שכל הפרטים, כל יחיד באומה הוא ער מהאור של הכלל, הוא נשם את הכלל. הוא חי את הכלל כל הזמן, בצורה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד אידיאלית. וכאילו בצורה ספונטנית, הוא התפלל את תפילת 18 ויותר מזה, כאילו, אתה מבין? הוא כל כך חי באטמוספירה של הכלל, באוויר של הכלל, בחממה של הכלל, בצורה כל כך אידיאלית, שלא היה צריך, כאילו, הוא לא היה צריך את תפילת 18, הוא חי את 18, אתה מבין? זה היה טבעי. זה לא שהוא ביקש בקשות פרטיות, לא, לא, הפוך, הוא חי. הרב קוק אומר, שם יותר מזה הוא אומר, הוא אומר, מתי התחיל ביהדות, זה עונה קצת למה שאתה אמרת, מתי התחיל ביהדות כל הנושא של ההתעסקות עם שכר ומה יהיה בעולם הבא, אחרי המוות וכל זה, מתי זה התחיל? מה? נכון, זה התחיל בגלות, זה התחיל בגלות, זה בכלל בתורה, אתה לא רואה, בתורה עצמה, אין שום התעסקות עם נושא עולם הבא.
גם בכל התנ"ך.
נכון, בכל התנ"ך. אין התעסקות עם נושא עולם. למה זה לא עניין אף אחד? למה לא התעסקו עם זה? למה אף אחד לא היה מוטרד מזה?
כי זה עבודה לא מהמהירה.
אוקיי, אז הרב קוק אומר, שכשעם ישראל חוזר לאותה תקופה, בסדר? נגיד זמן, נקרא לזה זמן בית ראשון, בסדר? נקרא לזה זמן בית ראשון. או בתחילת בית ראשון, בסדר? הרב קוק ממש מתאר את זה. שכשבזמן, במאמר הזה, למהלך האידאות בישראל, כשעם ישראל חי בתקופת בית ראשון, בשלבים האידיאליים של בית ראשון, אף אחד לא יטריד אותו מה אחרי החיים, כאילו, למה? כי בעצם החיים עצמם היה בהם תוכן של נצח כל הזמן. הנצחיות היא כאילו הייתה ההרגשה הפשוטה של החיים. גם כשאנשים חיו בעולם הזה, הם חיו נצח, הם חיו תכנים של נצח כל הזמן. אף אחד לא יטריד אותו מה יהיה אחר כך. מתי מטריד אנשים מה יהיה אחר כך? כשאדם, הוא מרגיש שהחיים שלו הם מאוימים, הם סופניים כאילו. יש להם קצה, כן? אז הם פתאום מתחיל להטריד אותם מה יהיה אחר כך. אדם מרגיש את המוות בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל אומר הרב, בזמן בית ראשון, בתחילת בית ראשון, הרי חיו את נצח ישראל כאילו. כל יחיד באומה חי את נצח ישראל. זה היה כאילו, זה מה שאנשים נשמו, זה מה שאנשים חשבו, זה מה שאנשים הרגישו. זה היה החיים שלהם. זה לא העסיק אותם הדבר הזה, מה יהיה אחר כך. כי היה ברור להם שיש המשכיות, שיש נצחיות כאילו בעצם. החיים שלהם עצמם היו זהים, היו מזוהים עם הנצח כאילו בעצם. ברמה כזאת, שזה אפילו לא הטריד אותם כאילו. זה לא עלה, כל הנושא הזה של פרט, יהיה אחר כך, זה בכלל שאלה. כי הם חיו את כלל ישראל, את נצח ישראל. זה היה המצב. כל זה נפגע מאוד בזמן חורבן בית ראשון, וגם אתה רואה שבעיקר בזמן בית שני, אז התחילו להתעסק עם זה, אז קמו כל הכתות שהתחילו הכתות האלה של הצדוקים והביתוסים, שהם פתאום שמו במרכז החיים את הפרט, כאילו פתאום שמו את הפרט מעל הכלל בעצם, דחקו את הנושא של הכלל. אבל זה לא סתם קרה, זה קרה, זה צמח, אתם יודעים, כל חולשה כזאת היא צומחת על איזשהו קרקע פוריה, כאילו. בגלל שבאמת עם ישראל באמת נחלש מאוד מבחינה לאומית, נכון? עוד יותר בבית שני מה קרה, היה שנאת חינם, נכון? היה שנאת חינם, זאת אומרת, כל הערבות ההדדית וכל כל הסולידריות, מה שנקרא, וכל ההרגשה של כלל, כאילו בעצם, היא מאוד מאוד נחלשה. וזה בדיוק היום בדור שלנו, חבר'ה, אנחנו צריכים, זה מה שאנחנו צריכים לחזור בדור שלנו היום. אנחנו צריכים להחזיר את זה. אנחנו צריכים לחזור היום לכלל, אנחנו צריכים לחזור היום, לא למחוק את הפרט, לא צריך למחוק את הפרט. זה לא, הכלל הוא לא צריך לבוא להפוך. אדם שהוא כללי, הכלליות היא הערך האישי של הפרט. זה לא בריחה מהפרט. אבל היום, יותר ויותר, ברוך השם, שאנחנו חוזרים ארצה אחרי 2000 שנה, זה בדיוק הדבר הגדול שמתרחש אצלנו, שאנחנו, שעם ישראל חוזר להיות כלל. לא רק איזה מין רעיון, אלא גם במציאות הממשית, בהרגשה שלנו, במציאות שלנו, אנחנו, יש לנו מדינה, יש לנו עצמאות, יש לנו חוזרים, יש לנו חיים לאומיים. אנחנו חוזרים לחיות כלל. נכון? פתאום קם אדם, יש שיר כזה, נכון? פתאום קם אדם, בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם. בסדר? זה ביטוי כזה, נכון? זה שיר חול אמנם, אבל זה מבטא את זה, זה כאילו שהאדם קם ופתאום מרגיש עם. מרגיש משהו כללי יותר. וזה קורה בדור שלנו, וצריך לקרות בדור שלנו, וזה אחד הדברים הגדולים שקורים בדור שלנו. בסדר, זה עצמו, יש בזה הרבה ברורים, והרבה תהליכים, ודינמיקה וכולי. אבל זה המהות של מה שקורה בדור שלנו. המהות המשמחת, המהות הגדולה, המהות המשמעותית. ולכן דווקא היום יש לנו גם סיכוי יותר גדול לחזור לזה ולהרגיש את הרגשות האלה, ולכן גם לחזור יותר לתפילה. דווקא מי שחי את המציאות שלנו היום, מתוך הראייה הכללית הזאת, מתוך ההסתכלות האידיאלית הזאת, אז הוא גם יכול למצוא מחדש הרבה אור בתוך התפילה. והתפילה עצמה יכולה להוליד, להחזיר אותנו למצב. התפילה עצמה יכולה להיות כלי עזר מאוד גדול להחזיר אותנו למצב האידיאלי שהיה בזמן בית ראשון, בזמן שלמה המלך, בזמן דוד המלך. תפילה עצמה יכולה להיות כלי עזר מאוד מאוד חשוב. להשיב אותנו, זה נקרא, על זה אנחנו אומרים, חדש ימינו כקדם. השיבנו אליך ונשובה, נכון? בסוף מגילת איכה כך אומרים. השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. לחזור לדברים הבריאים, הטובים, שהיו פעם, שהם מאוד מאוד גדולים וחשובים. בסדר? וזה קשור לחיבור שלנו היום המחודש לתפילה. גם דווקא בדור שלנו, יש בנו פוטנציאל, אנחנו נדבר על זה, וגם נמצא את עצמנו יותר בתפילה. יכולים למצוא את עצמנו בתפילה יותר היום. השאיפות של התפילה היום הן יכולות להיות הרבה יותר נוגעות אלינו. בצורה אפילו ממשית בחיים, להרגיש אותם ממש, לכאוב אותם, לכאוב את חסרונם, במובן, דווקא בגלל שזה קרוב יותר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. היום הדברים יותר, המימוש של תפילת 18, המימוש של הערכים של תפילת 18, הם לא אוטופיים היום, הם עומדים מאחר כותלנו. הם במרחק נגיעה, כאילו, במובן מסוים. לא יודע, אני לא רוצה להגזים, כאילו, אבל צריך עוד הרבה לעבוד עליהם, אבל הם הרבה יותר במגע, בסג ידינו, נגיד, נקרא לזה ככה. ולכן התפילה היא כל כך חשובה היום. היא קריטית. היא יכולה לקדם אותנו בצורה עצומה לחיי גאולה. בסדר? טוב, עד כאן להיום. בסדר? לא, 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 נמשיך בזה. לא, לא, צריך להשלים פה כמה דברים. בסדר, עצרנו פה באמצע משהו, אבל נשלים את זה.